אוצרות פנימיים. אנחנו בעמוד 47, בפסקה שנייה. לא התקדמנו הרבה אתמול, התחלנו את הפסקה. ומשם נמשכנו ונסחפנו ונשאבנו כל מיני בירורים. נקווה שנוכל היום קצת יותר להתקדם. כל אדם זקוק, אתם רואים, פסקה שנייה, שורה ראשונה. כל אדם זקוק לתחושה שיש לו משמעות וקיום בעולם. זה דיברנו אתמול 40 דקות. שיש לו תפקיד, שיש לו כיוון ומטרה בחיים. שאנו מרגישים מחוברים לעצמנו. כלומר, החיים שלנו מתהווים ומתפתחים כתוצאה מחיבור, מחוברים לעצמנו, היניקאי. מהמקום הייחודי שלנו, שאדם מסוגל להגיד שיניקת החיים שלו זה מעצמו, כן? ולא מכל מיני חיקויים, לא מכל מיני סגנונות חיצוניים וזרים, שאולי מעניקים לו תחושה של עוצמה, חקיינות כזו ואחרת, חקיינות מעשית, חקיינות נפשית. כשאדם יכול להעיד על כך שהוא אכן, במידה מסוימת, מחובר לעצמו, כן? כשאנו מחוברים, מרגישים מחוברים לעצמנו, כשאנו יודעים בעצם מי אנחנו, אגב זה היינו אך, שאדם מחובר לעצמו, הוא גם יכול להשיב על שאלת היקע. מי אני? או איפה אתה? מי אתה? איפה אתה? כשאנו מרגישים מחוברים לעצמנו, כשאנו יודעים מי אנחנו, מה חשוב לנו וכדומה, מה חשוב לנו זה מהם הדברים שלמעשה עבורם נוצרנו. מהו אוכל הנפש שלנו? מהם הפעולות שבעצם מאפיינות אותנו כראובן, כשמעון וכו'. זה נקרא מה חשוב לנו. זה סדרי עדיפויות שנוצרות מכוח ההתמצאות בתוך הפנימיות שלנו. מה חשוב לתינוק שהוא נולד? לישון ולאכול. זהו, זה מה שחשוב לנו. זה מה שמקיים אותו. הוא לא סוטה ולא חורג. אין לו בחירה חופשית בזה, אני רק משתמש בזה כדי להראות עד כמה, כן, הוא מדויק בפעולותיו, מכיוון שאין לו דבר מחוץ לקיום שלו. לכן הוא מאוד מדויק בפעולות. כן? ברגע שאנחנו לא יונקים מעצמנו, ברגע שאנחנו לא יודעים מי אנחנו, נוצרים סדרי עדיפויות לנכונים. חשוב לנו דברים שהם לא באמת חשובים לנו, שהם לא אנחנו. כן? שזה לא חשוב, הפעולה הזו, כדי לבטא את עצמנו באמת. יכול להיות שאת הפעולה היא פעולה שנכללת בנורמות החברתיות, התרבותיות שבתוכם אני חי. אז זה מאוד חשוב לצאת ידי חובת הציבור. אבל זה בהחלט לא מה שחשוב לי. כמה פעמים אנשים עושים דברים שהם לא חשובים להם, אבל הם עושים אותם בגלל שמשלמים חוב ומס כבד לחברה. ואחרי זה, כשהם נמצאים ברשות עצמם, הם מרגישים שהם נאנסו. הם היו רוצים לעשות את הדברים אחרת, אבל לא היה להם את האומץ, לא הייתה להם את ההכרה, את ההיכרות האישית, אבל הם מרגישים שבעצם הם לא היו הם. אוי, אם הייתי יכול לעשות דברים אחרת. מה חשוב לנו? קיצור, אם כן, כשאנחנו מחוברים לעצמנו, כשאנו יודעים מי אנחנו, מה חשוב לנו וכדומה, אנו מחזקים בכך, את תחושת הקיום שלנו. זאת אומרת, הקיום שלנו לא מסופק. זה נשמע מוזר. קיומו של מי הוא כן מסופק? מה זאת אומרת, הקיום הוא לא מסופק? כל מי שחי, הקיום שלו לא מסופק. לכאורה, אני אומר. התשובה היא לא. רבים רבים אנשים, שלמרות שהם קיימים, הם אוכלים, הם שותים, שינים, הם עובדים, אפילו חושבים, אבל יש להם שאלה גדולה לגבי עצם הקיום שלהם. הקיום הוא לא בטוח. אני לא מדבר כרגע על חוסר ביטחון אישי, כן? פיזי. אגב, גם זה שייך מאוד לעניין, כן? תחושת האיום, חוסר הביטחון הפיזי, הוא גם מורה על קיימות חלשה. אני כבר לא מדבר על חוסר ביטחון נפשי. כלומר, שהביטוי הנפשי שלי, אני מרגיש אותו כדבר קיים, מוכרח, מעוגן כהלכה. ביסוד החיים שלי? לא. יכול להיות מציאות נפשית של אדם שבכלל לא מעניקה לו הרגשה של ביטחון קיומי. אני כבר לא מדבר על קיום רוחני, מעריך את הדעות של בני אדם, למרות שיש להם דעות, הם חושבים כך, חושבים אחרת, ואף על פי כן, הם לא מרגישים ודאות בקיום הרוחני. למה? שוב, כי הם לא מחוברים לעצמם. זאת אומרת, זה לקוח ממקומות אחרים. בורות נשברים אשר לא יכילו המים. זאת אומרת, הם יונקים בעצם מבורות אחרים. מחשבות של אחרים. מחשבות לא מסוגננות, לא מוצבות, לא בהירות מספיק. כל זה משפיע על אווירת הקיום שלנו. למרות שאנחנו קיימים. שוב, המוחש לא יוכחש. אני קיים פה כרגע. כל אחד מכם קיים פה. אין שום ספק, הנה. זה לא דמיון. אבל כל אחד צריך לתת לעצמו דין וחשבון. עד כמה באמת הוא קיים, עד כמה הקיימות שהוא חווה אותה, היא קיימות. עד כמה יש פה ביטחון פיזי, נפשי ורוחני. כל זה תלוי ברמת השייכות של אדם לעצמו. כן, בבקשה, סחריה.
יש חברת רכבים שלקחה את זה ועשתה את זה סיסמה של זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי.
עד שלא תנהג ב...
לא.
המכונית שלהם.
לרכב שלהם,
כן.
אתה נושם, אבל אתה לא...
חזק. עד שאתה לא על הרכב הזה, אתה לא באמת. כן, כן. טוב, זה באמת זילות של המושג. כן, קיום, אבל בסדר, בסדר.
זה
כן, מבין, מבין, החלט. זה טוב. בבקשה, בבקשה. זה לשבת, לקחת משהו. בסדר, מה? כן, רק שלא יחסר כיסא. טוב, בסדר.
נתתי את זה כי המשפט הזה באמת מתאים לבוא. זה שאתה נושם, לא
משתכל. כן, 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 בדיוק. ההקשר הוא מובן. הוא עמוק, הוא מובן, הוא משעשע אפילו. בסדר גמור, אני מבין. זה מאוד עוזר להבין את העניין, כן. עד שלא תנהג ב-BMW או במרצדס, אתה לא באמת יודע מה זה לנהוג. אני אראה לך שאתה נהג. חכה שתנהג בזה, אז תבין מה זה חוויה של נהיגה. כן. טוב, הסברנו את זה מספיק. נמשיך הלאה. כשאנו יודעים מי אנחנו, מה חשוב לנו כדומה, אנו מחזקים בכך את תחושת הקיום שלנו. יש לי משמעות ומטרה בחיי. אישיות משל עצמי, אני קיים בעולם. אני רוצה להגיד פה עוד היבט אחד, כן, עוד היבט אחד, חוץ מעצם הקיימות, כן, בנקודת הזמן, כן, שעה כרגע 3:25, אני כרגע קיים. נגיד, כן, אדם זכה להיות מחובר לעצמו, 3:25, אני קיים. בנקודת הזמן הזו, הקיימות שלי היא סלע איתן ומוצק. איתן בסלע מושבך. יפה. אבל, פה אני שומע בדבריה היבט נוסף של הקיימות, שהוא קשור מועד להיבט הראשוני שאמרנו עכשיו. זאת אומרת, שאדם מרגיש קיים בזמן, כלומר, ב-3:25 הוא קיים, פירוש הדבר הוא שחוויית הקיום, חוויית הקיום, היא גם נשלחת קדימה. ככל שחוויית הקיום שלי היא יונקת ממעמקים עצמיים גדולים יותר, היא לא נשארת בנקודת הזמן של 3:25, למרות שהיא חוויה אדירה. לחוות את הקיימות שלי ב-3:25, וואו. אבל ברגע שאדם יונק מהמקום הפנימי, חוויית הקיום שלו היא לא רק ברגע, אלא איפה היא? היא גם נשלחת לעתיד. זאת אומרת, מה זאת אומרת נשלחת לעתיד? אני מסתכל על עתיד חיי והזמנים שיבואו, כן? הזמנים שיבואו, נגיד שאני הולך לחיות, אני לא יודע כמה אדם חי, כן? עוד יעיני קיצי ומידת ימי מי, אנחנו לא יודעים. אבל לא משנה, נגיד 80 שנה. זה לא מלחיץ אותו שהוא הולך לחיות 80 שנה. סימן היכר, ככל שהקיימות שלנו יותר נמוכה, אנחנו עשויים לפחד מהיום הבא. היום הבא הוא מעמסה. כי אין לנו במה לפרנס אותו. כי כל יום הוא מעמיד אתגר. יום זה דף חלק שאנחנו צריכים עכשיו למלא אותו. ברגע שאדם לא יונק מתוכנית חיים פנימית, ממילא נשמתו לא מודיעה לו את תפקידו. ומכיוון שנשמתו לא מודיעה לו את תפקידו, נמצא שהזמן העתיד הוא נטל. זה כמו שאומרים לאדם בן 80 עד 120. אומרים לאדם בן 80 עד 120. אם אומרים לילד בן 5 עד 120, או בן 18 ו-20 עד 120, אמן! כי הוא חושב שתמיד הוא ירגיש, כמו שהוא מרגיש עכשיו, בן 20. אבל שאומרים לאדם בן 80 עד 120, חתיכת חבילה, שאני אומר לאשתי, לאמי מורתי, כן? עד 120, אמא, לא, 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 לא. מספיק לי עוד. אמא? עד 120. בבריאות, בעזרת השם. לא צריך, לא צריך. למה לא צריך? לא בא, לא מבקר אותה, אבל למה לא צריך לשיט אתה? למה לא צריך? כי תחושת הקיום שלה. כן, שתהיה בריאה. המתוקה הזאת. המקסימה הזאת. שבאמת שתהיה בריאה. פה, דוד. מכיוון שתחושת הקיום הפיזית, יש בה חוסר ביטחון, לכן קשה להכיל את יום המחר. קשה. עכשיו תחשבו, עכשיו נעזור רגע את האישה המבוגרת. במקרה זה, זו אימי, שתחיה. בוא נדבר על הקיום שלנו, יומיומי, במונחים האלו של הקיום. שאדם לא יונק מהקיום העמוק שבתוכו, שאלת הזמן היא נהפכת למטרד. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא מנסה למלא את הזמן, אבל הוא לא ימלא אותו במשמעות הפנימית שלו. הוא ימלא אותו בכל מיני פעולות כאלו ואחרות, גירויים כאלו ואחרים, כדי להעניק לעצמו חוויית קיום. אבל זה קיום הרבה יותר חיצוני. הרבה יותר חיצוני. קיום. זה לא הקיום עצמי שלו. אז אמרנו שחוויית הקיום יש לה שתי ממדים. כן, שתי ממדים. תכף אני אדבר על ממד שלישי, שהוא חשוב לא פחות. לא פחות. והוא באמת הנס והפלא של חוויית הקיום הפנימי. אמרנו את חוויית הקיום ברגע, זה מה שנקרא בהווה. חוויית הקיום העתידית, כן? חוויית הקיום העתידית, שבעצם תוכנית החיים הפנימית, היא בעצם צופה, כן? את העתיד. מה זאת אומרת צופה את העתיד? היא רואה בזמן הקיים כחומר גלם שבתוכו היא רוצה להתפרס. אנחנו מרגישים ביטחון אדיר במכלול הזמנים. הווה, עתיד, והחידוש הגדול שזה גם העבר. הקיום הפנימי מחבר אותנו לעבר. יציאת מצרים והמן וכן הלאה. 10 זכירות שאדם צריך לזכור בכל יום. חוויית הקיום מחברת אותנו למעמדים הגדולים של עם ישראל. אנחנו יונקים משם כוח עצום. אלו 10 זכירות שצריך אדם לזכור בכל יום. יציאת מצרים שבאת מהמן. וכו' וכו'. כל הזכירות האלו, שזה נקודות זמן של הופעת שפע אלוקי עצום, כל סחירה יש בשפע אחר. בעצם, כשאנחנו נהנים וחווים את הקיום הפנימי, אנחנו מחוברים לכל המעמדים הגדולים האלה. זה לא עבר, זה הווה. זה חי בתוכנו, חי בנו, מעצים אותנו. אם כן, חוויית הקיום היא מניקה לנו באמת איכויות יוצאות מגדר רגיל, בהווה, בעתיד ובעבר. בוא נראה את ההמשך. יש לי משמעות ומטרה בחיי. יש לי אישיות משל עצמי. סוף סוף אני נבדל. סוף סוף אני מרגיש שאין אחד כמוני. אני נבדל. יש הצדקה לקיומי. זהו. יש לי טביעת אצבעות משלי. ואין אדם בעולם שיש לו טביעת אצבעות משלי. לא טביעת אצבעות כפשוטו. לא טביעת אצבעות גנטית. ולא טביעת אצבעות נשמתית. כשאדם מגיע לסי ולפסגת ההבדלה הזאתי של אני, ואני זה אני ולא אתה, אם אין אני לי, מי לי, אף אחד לא יכול מלא תפקידי. כשאדם מגיע לחוויית ההבדלה הזאתי, אז הוא מרגיש חי. כל עוד האדם לא יבדיל את עצמו, כל עוד האדם הוא מתדבק, כן? הוא נדבק לזולת באופן של חיקוי. הוא לא מצליח ללכת על רגליו שלו. הוא עדיין נזקק לאיזה סוג של חברות, מלשון חברות, של חברות של חיקוי, למרות שיש איזה מקום, כי צריך ללמוד מבני אדם, אבל אם לא הצלחת להשתמש בהשפעה החיצונית, כדי להבדיל את עצמך, זה נשמע רע, אבל זה מאוד אמיתי. זה נשמע רע, כי זה מה זה להבדיל את עצמי? אנחנו מדברים על כלליות וכו' וכו'. אבל צריך להבין שאדם לא יכול להיות כללי, כן? אם הוא לא קודם כל הוא עצמו. זה המהלך. אמרתי את המשנה מקודם. אם אין אני לי מי לי. וכשאני לי עצמי, מי אני? וכשאני לעצמי, זה הממד הכללי, הוא על גבי אם אין אני לי מי לי. כן? זה הבדלה. ההבדלה הזו היא מאוד מאוד חשובה. היא לא הבדלה אנוכית. כדי שנשמתנו תוכל להיות כללית, היא צריכה קודם כל להכיר את עצמה. להכיר את הצבע המיוחד שלה. והצבע המיוחד הזה מתברר לנו מתוך הגילויים של הנשמה. קרי, אופי רוחנו, עולם הדעות שלנו, אופי נפשנו, תכונות, וכן הלאה, מידות וכן הלאה, והמציאות הפיזית שלנו. כן? היכרות אינטימית ועמוקה, מדויקת, של שלושת ההיבטים האלו. זה מאפשר לנו ללכת יותר ויותר, יותר סביב נשמתנו. יותר לחוש את גלי החום של הנשמה. ויותר לדבר על דבר מציאות נבדלת, אישית, ייחודית. יש לי אישיות משל עצמי. מילים אחרות, אני קיים. אני קיים. לעומת זאת, ההרגשה הפנימית, שאינני יודע מי אני בכלל, לא רק שאני לא יודע מי אני בכלל, אלא מסובבים אותי במהלך היום, השפעות אין קץ של עולמות אחרים. דעות של אחרים, מעשים של אחרים, השפעות של אחרים. Okay? שזה כמובן חומרי הגלם של הירפול הפנימי, כלומר, יש לי הכל ואין לי כלום. בדור הזה, אפשר לראות הרבה פעמים, אנשים שיודעים הכל ולא יודעים כלום. הם יודעים הכל חוץ מאשר הם יודעים את עצמם. כי ההתעסקות עם העולם החיצוני כל כך מסיבי, ויכולת הוויסות, הביקורת, הריסון, כן? של נפש האדם מכל ההשפעות הוא כל כך קטן, שאנשים בעצם סופגים השפעות אינסוף, בבחינת לת עתירי מחזירי. כן? שהחזיר הוא עשיר גדול, למה? הוא אוכל הכל. אבל בעוד שהחזיר יכול להקל את הכל, כולל צועה ופסולת, אדם לא יכול. אדם לא יכול להיות עתירי כחזירי. אדם לא יכול להיות נתון כל הזמן להשפעות חיצוניות, ועדיין לצפות שהוא יכיר את עצמו. השטף האדיר של קבלת הרשמים בחוץ, ועדר יישוב הדעת שנדרש כדי להתבונן, פנימה. כן? גורם למצב מאוד בעייתי. שאדם לא ידע מי הוא כלל. הוא יכול להישמע מאוד חכם. הוא מאוד, יש לו ידע מאוד מקיף. יש לו בפיזיקה, יש לו בנסה, יש לו בזה, יודע קצת על החלל, יודע קצת בעלי חיים, אבל לא יודע כלום. מי אתה? לא מי הזברה, מי הצבוע, מי הלוויה, מי הארי, הפיל. אתה באמת יודע דברים, חבל הזמן. אבל מה אתה יודע על עצמך? תודה, על זה לא חשבתי. על זה באמת לא חשבתי. לא יודע. מי אני? לא יודע. זאת אומרת, מי אני? אני מתעניין בפיזיקה, אני מתעניין בהנדסה, אני... זה ידע חיצוני. מה אומר לך לגבי עצמך? זוכרים שדיברנו על האני הפנימי ואני החיצוני? אתה מדבר נורא יפה על האני החיצוני שלך. אבל מהו האני הפנימי? מה כל זה מלמד על עצמך? מה זה מלמד? שאלה מעניינת. יודעים המון, אבל ידיעות עם ידיעות חיצוניות. שאדרבה, הרבה פעמים מטשטשות, מעלימות, מסתירות מאיתנו. מי שאנחנו באמת. מרוב ידע לא יודעים דבר. מרוב עצים לא רואים דייר. אין מבנה, אין סדר, אין שיטה. אין התייחדות עם העולם הפנימי שמתוכו נקבעים תחומי העניין שלנו. אגב, אין בעיה שאדם ידע כל מיני תחומים. בתנאי שכל זה משמש לו פינת טעימה. שהוא תואם כדי לדעת מה הטעם האישי שלו. אתה רוצה לדעת על הרבה דברים? תטעם. אבל בסופו של דבר, אתה צריך לשוב למרכז הפנימי שלך. מזה צריך להתברר לך מי אתה. אבל אם כל הריבוי העצום הזה מבלבל אותך, יוצר דיסוננס, מתח, שלילי, בין החוץ לבין הפנים שלך, מה הועיל החכמים תקנתם? מה זה מועיל? מוטב שלא תדע. הרב מדבר על זה באורות הקודש. יש לו פסקה, אורות הקודש? לא זוכר. שהוא אומר שלפעמים יש אנשים נורא פתוחים לדעות של אחרים. וזה נובע אצלם דווקא מתוך סקרנות. מה הוא אומר, מה הוא אומר, מה? הוא אומר שמרוב שאדם פתוח לדעות של אחרים, הוא נעשה חירש. לשמוע את הקול שלו. ואין תקנה לדבר כי אם עורלת האוזן. כלומר, לא לשמוע אף אחד יותר.
זה אורות הגים ואורות הקודש.
אורות הקודש?
סל.
באמת? אז עוד פעם, אורות הקודש? ג'
אני חושב שזה קיר הבטור, זה קוף למתת.
קוף למתת. הוא
אומר לי להראות לך, וזה אני זוכר.
זה יפה.
זה קצור,
אני מכיר. טוב, אני פשוט ראיתי איזה פסיכולוגיה של מעלה, בפסקאות מלוקטות. לא ראיתי במקור את זה. אז לא ידעתי על זה. אז זה קוף למטה. קוף למטה.
כן.
כן. מאוד יפה. אז מרוב שהוא רוצה לשמוע אחרים, הוא פשוט מתחרש ולא שומע את עצמו. והתקנה היחידה, אומר הרב, זה עורלת האוזן. שכרגע הוא לא שומע אחרים, זהו גמרנו. הוא סוגר את התריסים, סוגר את הדלת. כרגע הוא מאזין לעצמו. פסקה נפלאה. כן. מאוד מיוחדת. שם דווקא מדבר על אנשים כלליים, אנשים שמאוד רוצים להכיר את ה... כן, רוצים להכיר מה אנשים חושבים, דעות שונות, כן, מתוך מטרה ליצור איזשהו מסכת, נקרא לזה כך. כן? אבל אסור לאדם לצאת למרחב הכללי לפני שהוא מברר לעצמו קודם כל את אופיו האישי. זה אסור. אסור. כן. אני קורא את זה שוב. לעומת זאת, הרגשה הפנימית, שאינני יודע מי אני בכלל, שני קוני ליימן, מי אני בכלל, כן, מי שמכיר את השיר הזה, מה אני, איפה אני, מאיימת על תחושת הקיום שלי. כן? בסדר? דיברנו על זה, אם כן, תחושת הקיום היא בנויה בהחלט מהיכולת שלנו להכיר את עצמנו. פה זה מתפרט לשאלות כמו מי אני, מה אני, איפה אני וכן הלאה. עוד כמה וכמה שאלות. כל המרבה בדרישות וחקירות, הרי זה משובח. מי, מה, למה, כמה, איך, איפה, מתי. מה אם אתה תחושב לקיום? ברגע שאדם חש שהוא אינו יודע מי הוא, שאין משמעות לקיום שלו, שהוא זר לעצמו, זה עלול להיות מביל. הרי התחלנו בשאלה, מדוע מאיימת? כן? תחילת העמוד. כן? כך שאלנו. קורא לעיתים שאדם עומד מול עצמו ושואל מי אני? כן? מי אני? מה חשוב לי וכו'. כן? שאלות אלה יכולות להוביל אותנו, כן? כך כתוב בעמוד הקודם למטה, לתחושה פנימית מעורפלת ולמחשבות של ריחוק פנימי מעצמנו. תחושה זו עלולה להיות מורכבת ולעיתים אף כואבת ומאיימת. אז פה הסברנו בעצם למה היא גם מאיימת. מכיוון שהיא שומטת את קרקע הקיום מתחת לרגלינו, והחיים נהפכים לחיים מפחידים. פשוט מפחיד. תחשבו על זה שאנחנו צריכים להשתלב במרחב, במיוחד בחברה האנושית. אולי מישהו מאיתנו חווה איזה פעם, שאנחנו נמצאים בתוך מרחב של כוחות. כוח שלך, כוח שלך, כוח שלך. ואני נמצא בתוך החבורה הזו, ולא יודע מה מקומי בתוך... איך אני בדיוק, מה אני מוסיף לחבורה הזו? יותר מזה, איך אני מתגונן בפני העוצמות האדירות של בעלי הקריזמה? השכלתני הזה, בעל הגוף הזה, הדעתני הזה, המוכשר הזה, הספורטאי הזה, היפה הזה. איך אני... מי אני? זאת אומרת, איך אני עומד מול זה? מה יש לי להוסיף? ב', איך אני מבדיל את עצמי, כן? מכל העוצמות הכבירות האלו ששוצפות וקוצפות אל מול עיניי. מה, זה לא מפחיד? אני חייב להודות שאני לא פעם פחדתי מזה. במיוחד בנעוריי, אני פחדתי. פחדתי מכל זכרי האלפא למיניהם. כל החבר'ה האלו, כן, כחולי אדם, המיוחסים של המשפחות, המשפחות האצולה, הקיבוציות, כן, נו, בחור, ילד, מרוקאי, אבא ויום מרוקאי, מקיבוץ אשכנזי. אני עמדתי לא פעם בפני החברה הזו. יש לי גם תמונה שמדגימה את זה היטב, אני יושב שם בצד, וכך קצת נבוך ואפילו מבוהל, לעומת כל ילדי הכיתה שכולם כאלה מאוד. כן, אני קצת בצד שם, כאילו מקרה בתמונה שם, אני יושב בצד, ודרך השוך שם קצת. זה כל כך איתים, זה כל כך שיקף את התקופות האלו. שהייתי יושב ככה בתוך החבורת אריות האלו. איזה חבר'ה. כל אחד יש לו תעודת ייחוס. זה הבן של זה, וזה פה, מלא ביטחון עצמי, יסדיה.
אה?
כי לא ידעתי מי אני.
לא, שהן.
מה? לא, דווקא זה הסתמך על כוחות אמיתיים. יש להם את הכוחות האלה. אחד הוא המניג של הכיתה, אחד היפה של הכיתה, אחד החכם, אחד ספורטאי נהדר, כל מיני, יש להם כוחות אמיתיים. ואתה שואל את עצמך, איך אני בא בקהל? איך אני בא בקהל? עם מה? בזכות מה? זה נורא, נורא מפחיד. להיות בתוך עוצמה כאלה של כוחות, זה כמו להיות בכלוב אריות. ואין לך שום, כן, וחרב, אין ביד דוד. אז עם מה אתה בא מול גוליית? עם מה אתה בא? מה מקור הכוח שלך? זה לקח שנים. שנים, כן? או לוקח שנים, עד שאדם מתחיל להתחבר למקורות העוצמה שלו. עד עד. מאורות החיים. אנחנו פתקעות החיים, לאט לאט. אפשר שזה יקרה, אפשר שזה לא יקרה. יש אנשים שעד גיל 90, לא יודעים מי הם בכלל. ממש לא יודעים מי הם. הם חיים חיים שאולים, חיים של אחרים. פה ושם יש להם ביטוי, אי אפשר שאדם לא יפעל, לא ייתן איזשהו ביטוי אותנטי כלשהו. יש, אבל זה לא מספיק לקיום. כדי להתמודד עם עולם חברתי כל כך משופע, זה לא עולם של פעם שהכל יהיה שבטים. אדם נולד בתוך השבט, מת בתוך השבט, תמיד מגבים עליו, מגבים אותו, וזה... אנחנו חיים בתוך חברה פתוחה. אנחנו לא בתוך הבית שלנו. הבית צריך להעניק בדיוק את העוצמה הזו, באמת, זה אחד המטרות של הבית. להעניק לאדם את ההרגשה, כן, הקיומית, גם כאשר הוא לא יודע את קיומו, ולא יודע את אישיותו. להעניק לו את ההרגשה הזו. אבל כשאדם יוצא, זה יכול להיות מאוד מאוד מפחיד להתמודד עם הכוחותינו. נכון? אז זה מאיים. בזמנים באים אנו מרגישים, כי איננו יודעים מי אנחנו, מה חשוב לנו, ומה הכיוון שלנו, עלול הביטחון שלנו להתערער, יחד, כן, לא רק הביטחון להתערער, אלא גם תחושת המשמעות. כן, הביטחון מתערער, כתוצאה מהתערערות הביטחון הקיומי, מתערערת המשמעות שלנו, זה כבר יותר חמור, כי אם אני חי בלי משמעות, אז למה אני חי, ואין לי כוח להכיל את יום המחר, או בעצם למה אני קם בבוקר, כן, זה המשמעות, וחשיבות הקיום כולו, כן, שלנו בעינינו, בעצם משמעות, כלומר, קודם כל, יש, אין? יש החלשות של הביטחון, החלשות הביטחון היא מחלישת המשמעות, החלשת המשמעות היא החלשת הקיום. אלו שלוש דברים שהולכים ביחד תמיד. ערעור הביטחון, פקפוק המשמעות של החיים, ומלא, כן, חשיבות הקיום בעינינו הולכת ונחלשת. עד שחיינו נתפסים כאיזה מין פרק זמן כזה שיש להעביר אותו, מה שנקרא לבלות, לבלות את הזמן, לבלות משון בלי, לבלות את הזמן. או שנתקפים בשעמום קשה, כן? שעמום, מה זה שעמום? שמעתי נוטריקון שעמום, שעה מום. זה שעה עמום, למה יש למום לשעה? כי היא לא עוברת. שעה עמום. כי השעה נוצרה כדי לפעול בתוכה. אבל אמרנו מקודם כבר, שאם אין לך תוכנית משמעותית, אז מה תפעל? ואז השעה לא עוברת. אבל שימום עצמו מצביע על כך שמשהו בתוך האדם רוצה לפעול. משהו בתוך האדם רוצה לתת משמעות לזמן. אבל מכיוון שהוא לא מוצא את המשמעות, אז הוא מרגיש סבל, כי הזמן לא עובר. כן? אני חושב שפרה אין לה בעיה של שימום, נכון? פרה, אין לה בעיה, נכון? עד כמה שידוע לי בתור קיבוצניק, הייתי מאוד אוהב לסייר ליד הרפתות, כן? בילדותי, בנעוריי. עד היום שמגיע לקיבוץ, אני עושה לפחות סיבוב אחד ליד הרפת, כדי לראות את הפרות, אם הכל בסדר. כן? זה ייצור מאוד נחמד, שמאוד אהבתי להתבונן בהם חולי. כן? ואני זוכר שהייתי רואה אתם בחורף בעיקר. כן? בחורף, שכל הזבל, הזבל הוא נרטב מהגשם, והכל מימי, והן רובצות, פחות או יותר ככה, כן? הן רובצות, הזבל מגיע להם עד לבטן העליונה. והם אבסוטי עד לעשות את הטלטן בתוך הזבל. אני אומר, ריבון העולמים, תגיד, איך הזמן עובר להם? מה, ככה לשכב 20 שנה? קלנית, רקפת, מה את עושה בחיים שלך? אולי זה תואר, משהו? שום דבר מסתכלת עליי. 20 שנה היא רובצת בתוך הזבל. זה פלא, אין לה שעמום. כי היא חיה תוכנית החיים שלה. אבל אדם בשעמום, כי נשמתו דורשת, אב הוא גודל לאלוקינו. שאדם לא מספק לנשמה את תאוות ליבה, את משאלות ליבה, אז הזמן פשוט מהווה אתגר שאי אפשר בכלל להתמודד איתו. זהו, לכן, כן, שורשי הקיום, האחיזה בשורשי הקיום מעניק לנו יכולת נפלאה להתעסק עם הזמן. ואז אנחנו בבחינת, ואברהם זקן בא בימים, בא וכל ימיו וידיו. אצל אברהם אבינו החיבור לעצמו היה כל כך עוצמתי, שהוא נתן קבלה על כל רגע בחיים. כל רגע הייתה לו קבלה. גם חשבונית. כי הוא גם דורש משהו מהקדוש ברוך הוא בעבור זה, אבל גם קבלה. מה עשיתי, מה מגיל? קבלה וחשבונית. כן, קבלה. בדקה הזו בניתי את זה. בדקה הזו שכללתי את זה. תוכנית חיים מדהימה, שיסודה ושורשה הוא באברהם אברהם. אברהם הפנימי, אברהם החיצוני. זה הכפל של אברהם אברהם, משה משה, יעקב יעקב. צדיקים תמיד קוראים להם בשם כפול. כי זה אומר שהם השיגו את העצמיות שלהם גם ברמה הפנימית וגם ברמה החיצונית. יעקב, יעקב, רמם, משה, משה. כן. ולהפך, ככל שאדם מכיר ומחובר לעצמו הפנימי, אמרנו את זה, הוא מסוגל לחוש את המשמעות שלו, כן? את הקיום שלו. ככל שהאדם מודע לעצמו, חי מתוך אמת פנימית, כן? הזכרנו את זה בתחילת השיחה היום, אמת פנימית, כלומר מחובר לעצמו. זה נקרא אמת פנימית, כן? שהוא משוכנע יותר ויותר שהיניקה שלו זה משורשי הקיום שלו, מהאופי העצמי שלו, לך ולא לזרים, איתך, כן? שורשי הקיום שלו. ככל שאדם מודע לעצמו בעצם, בעלים אחרות, מודע לעצמו, מפנה את המבט כלפי פנים, כל הספר הזה כולו הוא קריאת כיוון פנימה. אנחנו נראה את התרגילים לאט לאט, הדברים ילכו והתעמקו, אנחנו נצטרך קצת יותר להחזיק ראש, כן? אנחנו הולכים פנימה. פה אנחנו מדברים על יסודות של החיפוש העצמי. בהמשך אנחנו מתחילים לדבר על דרכים, תרגילים וכלים, איך לחדור פנימה. זה נקרא מודעות עצמית. ככל שאדם מודע לעצמו, חי מתוך אמת פנימית, מתוך בירור פנימי, כן? זה בירור בעצם, אי אפשר לצלול לבפנוכו בלי בירור, הבירור שכלי, זה מה שאנחנו עושים פה, כן? פנימי, כך הוא יחוש יותר ביטחון חייו. אמרנו את זה כבר, כן? יכולים לרשות לעצמנו לקרוא איזה מהירות. המודעות הזו מחזקת, זה מודגש, אז כדאי לשים לב, המודעות הזו מחזקת את תחושת המיוחדות, הנבדלות, את תחושת הקיום, המשמעות וביטחון עצמי. טוב, יש פה הרבה חזרה, כן? הרבה מהפרקים פה היא חוזרת על דברים, יכול להיות כדי לחזק, כן? את מסקנות הפסקה, אז היא חוזרת כמה וכמה פעמים, זה בסדר, לא נורא לשמוע איזה כמה וכמה פעמים. כשאדם מחובר לעצמו ומרגיש, נאמרים שוב, זה חזרה, יש פה באמת חזרה מודגשת מאוד. כשאדם מחובר לעצמו, הוא מרגיש את המשמעות שלו, את הייחודיות שלו, הוא מרגיש את הביטחון העצמי מבפנים, כן? פה מתחיל להתפתח נושא חדש, נשים לב, זה מילת המפנה, לא נוכל לעסוק בה היום, אנחנו צריכים לעצור, כן? אולי אתם יודעים מה? המילה בפנים תשיגו אותנו קצת פעם הבאה, כן? מבפנים ולא מבחוץ, הוא לא תולה עיניו לאחרים, ולא מבקש תשומת לב, ולא מחפש אחרי תורים שכתבו עליו, זה דבר שאנחנו צריכים לדבר עליו פעם הבאה. מבפנים, זה מילת המפתח. טוב, נעצור כאן.